ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים בנושא של מסחר בסוגים שונים של אוכלים והגבלות ברמות הרווח. תנו רבנן, אין מסתכרים פעמיים בביצים. עכשיו, מה הכוונה באמרה הזאת? נמתין עוד קצת בגמרא. אמר מרי בר מרי, פליגי בר רב ושמואל, הם חולקים בפירוש הברייתא שקראנו. חד אמר על חד רי, מה שאיזו סוחר ביצים קנה בדינר אחד, לא, שלא ימכור אותו, את הביצים בשני דינרים. וחד אמר תאגר לתאגרה. כדי להסביר את זה, אנחנו נפנה מיד לפירושו של רבנו גרשום. וחד אמר תאגר לתאגרה, שלא ימכרנה חנות אחד לחנות אחר, שיסתכרו שני פעמים בביצים. אנחנו ממשיכים בגמרא, תנו רבנן, מתריעים על פרקמטיה שהוזלה, ואפילו בשבת. הביטוי או המילה מטרין כוונה תפילות. ברובד הפשטני ביותר, מטרין מזכיר את המילה תורה, שמטרין בשופרות. אבל הרשב"ם אומר מטרין כוונה בתפילה, מתפללים. מה זה על פרקמטיה שהוזלה? אז רשב"ם אומר, הבגדים טובים שהוזלו, דאין כאן הפסד לעניים אם יוקירו. אז יש פה מצב שבגדים איכותיים שבכל מקרה עניים לא היו קונים, והוא נהיה זול. מה בכמה ומה עוד ניתן לומר על זה, זה בהמשך הגמרא. קודם כל אמרנו שמותר להתפלל על המצב הזה שהוזלה, וכמובן זה מהווה הפסד לאלו שיוצרים את הסחורה הזאת. אפשר להתפלל אפילו בשבת. אמר רבי יוחנן, כגון כלי פשטן בבבל, הפרקמטיה שהוזכר פה, כמו כלי פשטן, בגדי פשטן בבבל, ויין ושמן בארץ ישראל. כלול במושג של פרקמטיה זה יין ושמן בארץ ישראל. אמר רב יוסף, והוא דזול וקם עשרה בשיטה. רשב"ם אומר, והוא דזל כל כך דקים עשרה בגדים בדמי שיטה, שישה הכוונה, שהוזלו קרוב למחסה. מה שהיו מקבלים, היו מוכרים עשרה בגדים, עכשיו יכולים לשלם את העלות שהיה אפשר לקנות שישה בגדים, וכעת אפשר לקנות באותו מחיר עשרה בגדים. לפני שנתקדם בגמרא, מסתכלים בצד בשוליים, יש לנו נושא. כתבנו, אין לצאת מארץ ישראל ומעשה אלימלך ומשפחתו, בסיפור של מגילת רות. תנו רבנן, אין יוצאים מארץ ישראל אלא אם כן עמדו שנתיים בסלע. כאן אנחנו מדברים על האיסור לצאת מארץ ישראל. למה בכלל יש איסור כזה? השב"ם אומר שמפקיע עצמו מן המצוות. ארץ ישראל זה מקום של קיום מצוות. המון המון מצוות קשורות לארץ ישראל שלא מקיימים אותן בכלל בחוץ לארץ. וגם מעבר לכך יש מה להרחיב, אבל כאן לא המקום. מספיק רק לראות את מה שהרשב"ם אומר, ונקרא את זה עוד פעם, שמפקיע עצמו מן המצוות, בזה שהוא יצא מארץ ישראל. אלא אם כן, הגמרא אמרה, אם כן עמדו סתיים בסלע. זה ביטוי ליוקר, שחיטים נמכרים שני שעה בסלע. סלע זה 4 דינרים. אנחנו נראה עוד התייחסות למחירים של חיטים בהמשך הגמרא, אבל בינתיים בוא נבין או נכיר שסלע אמור לקנות עבור הלקוח הרבה יותר מרק שני שעה. והרבנו גרשום מוסיף פה, אם כן התייקו החיטים שעמדו סתיים בסלע, דוודאי רעב. זה אנשים לא יכולים לעמוד בזה, זה יגרום לרעב. נמשיך בגמרא. אמר רבי שמעון, מתי שייך ההתר הזה? בזמן שאינו מוצא לקח, שפשוט אין חיטים בשוק. אבל בזמן שמוצא לקח, זאת אומרת השווקים מלאים חיטה, יש חיטה לקנות, אפילו עמדה שעה בסלע, זה מאוד יקר. זה, לפני כן הזכרנו ששני שעה בסלע זה, כבר, זה נקרא יקר, בואו זה שעה אחד בסלע, זה ודאי, זה יוקר גדול, לא יצא. דהיינו, ברגע שזה נמצא ללקוחות, אמנם זה מאוד יקר, זה לא סיבה לצאת מארץ ישראל. וכן היה בשמעון בן יוחאי אומר, אלימלך מחלון וכיליון, גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו. אלימלך, שהוא היה בעל של נעמי, מחלון וכיליון היו הגברים שהיו נשואים לרות ואורפה. הם היו, כפי הגדרת הגמרא, גדולי הדור, אנשים מובילים. ומפני מה נענשו? אנחנו משתמשים פה בסימון הזה כדי להבליט את הביטוי הזה ומפני מה נענשו. יש מספר אחד פה ועמוד ב' עוד פעם התייחסות לשאלה הזאת. אז בינתיים מפני מה נענשו? למה האנשים האלו שכל כך גדולים, חשובים, למה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוץ על הארץ, שנאמר ותום כל עיר עליהם ותאמרנה הזאת נעמי. מהי הזאת נעמי? מה פירוש? מה הכוונה פה בפסוק? למה תהו בהופעתה בחזרה אחרי שהיא חזרה ממואב? עמר ויצחק אמרו, אנשים ראו אותה וכך הגיבו, חזיתם נעמי שיצאת מארץ לחוץ לארץ, מה אתה לה? אז רואים שהנושא הזה של יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ, לפי מה שרואים פה, הוא דבר שכרוך בסכנת נפשות אפילו. ואמר רבי יצחק, אותו היום שבת רות המואביה לארץ ישראל, מתה אשתו של בועז. כן, אותו יום שהיא חזרה מהגלות, אחרי שמת עליה בעלה ושני בניה, האישה של בועז היא נפטרה. רשי פה אומר, משבם פה אומר, מתה מאשתו של בועז, ולהשמינן עתה, הגמרא פה באה להודיע לנו שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, שהקדוש ברוך הוא הכין כבר את לקראת ההמשך הטוב לפני ש היא צריכה להתמודד עם הבעיות שלה בחזרתה לארץ ישראל. ויש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו בגמרות שלנו הדגשנו את זה בצורה חזקה, כי כאן רואים יסוד מרכזי ביהדות, שיש לו לאדם לבטוח בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מהמקרה הזה של מיתת אשתו של בועז והנישואים שלו בהמשך עם רות, זה מביא ללידת דוד המלך כמה דורות אחר כך ובעתיד המשיח. והיינו דאמרי אינשי, הגמרא ממשיכה, עד דלא שכיב שכבה קיימה מנו ביתי. לפני שימות המת כבר בא מנו ביתי. במסורת הש"ס אומר מה זה? הוא פירוש המזומנת לביתו. ברשב"ם הוא אומר קיימה מנו ביתי, עומד ומזומן כבר הממונה על ביתו ועומד במקומו, כאילו ממלא מקום כבר הופיע לפני מיטת המת, כמו שהסברנו מקודם. אמר רבא בר רמונה, אמר רב איבצן, השם שופט, שמו מופיע בספר שופטים פסוקים, פרק י"ב פסוקים ח' ות', איבצן זה בועז. מהי כמשמלן? מה אנחנו לומדים מהדבר הזה שרב אומר לנו שאיבצן זה בועז? תשובה, כי אידך דרבה ברבונה, כמו אמרה אחרת שלו. דאמר רבה ברבונה, אמר רב 120 משתאות עשה בועז לבניו. מדובר פה על 120 חתונות אז בועז עשה לבניו, היה לבועז הרי הרבה ילדים, שנאמר והיה לו. כאן הפסוק בשופטים פרק י"ב פסוק ת' מתייחס לשופט איבצן, ואנחנו מבינים שהוא בועז. כתוב והיה לו 30 בנים ו30 בנות, שלח החוצה 30 בנות, הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים. אז רואים פה שהיה לו סך הכל 60 ילדים, 30 בנים 30 בנות, ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות, אחד בבית אביו אחד בבית חמיו, אחד נקרא סעודת אירוסין ואחד נקרא סעודת נישואין, ובכולן לא זימן את מנוח. אותו איבצן, ואנחנו שוב פעם אומרים שזה בועז, אנחנו יודעים ממה שרב אמר, הוא לא הזמין את מנוח. מי זה מנוח? מנוח הוא היה אביו של שמשון, הגיבור שמשון שהיה שופט. הוא איבצן לא הזמין את מנוח לסעודות האלו. אמר איבצן, שהוא בועז, הוא אמר, כאן יש ביטוי, קודנה אקרא במאי פרלי. קודנה זה פרידה, זה בהמה שלא מולידה. למנוח באותו עת לא היו לו ילדים, אז כמו אדם עקר, אז קודנה זה בהמה פרידה שלא מולידה. במה הוא יפרע לי, במה הוא יחזיר לי? ברשב"ם בשורה רביעית ברחבות אומר במה יפרע לי, אין לו בנים שיזמין לי לסעודתן. אז אם, אז לכן אני לא, אני לא, אז אני לא אזמין אותו, כי זה שם אותו ב, אם הייתי מזמין אותו, שם אותו ב, במצב נקרא זה לא נעים, שהוא לא יכול להחזיר לי, להזמין אותי. יש עוד הרבה מה לדבר על זה, אם אני לא טועה, אולי המרשה מביא עוד רובד של הבנה של דברים, אבל זה צריכים לקחת בחשבון שזה מעבר ל, נגיד, עניינים של נימוס גרידה או לא נעים לי וזהו. לכן אני מציע לעיין בנושא יותר מעבר למה שאנחנו אומרים עכשיו. בכל אופן, בועז או איבצן לא זימן את מנוח בהסבר הזה שפשוט זה בן אדם שאין לו ילדים, לא יכול להחזיר לי אם אני הייתי מזמין אותו. וכולן מתו בחייו, כל הילדים האלו של בועז מתו בחייו. והיינו דאמרי אינשי, בחייך דיילדת שיטין, זה במשך החיים שלך, אם ילדת 60 ילדים, שיטין למה לך? מה זה שווה? איך בעבוד אחד דמשיטין זריז, כדאי לעשות עוד מאמץ, להוליד עוד אחד, שאותו עוד אחד הוא יותר זריז, יותר שווה מכל השישים האלו. מה למי מתכוון הגמרא? הגמרא מתכוונת לילד האחרון, נגיד לזה, ה-61 שנולד לאיבסן, דיינו בועז. זה הכוונה לעובד. עובד זה הילד של בועז, ועובד הוא בהמשך הוליד את ישי, שהוא הוליד את דוד. אז מכל ילדיו שנשארו, 60 מתו, ונשאר רק את ה-61, זאת אומרת, עובד שנולד מנישואיו של איבצן בועז לרות, ונמשיך כעת בגמרא. סימן, מלך אברהם, 10 שנים שנפטר, נתנסה לבדו, אלו הם מילות מפתח למימרות הבאות בגמרא. כשסוקרים את השורות הבאות, רואים פס כפול, וזה מוסבר בצד, תחת הכותרת מבנה, סדרה של מימרות של רב חנן בר רבה אמר רב. אמר רב חנן בר רבה אמר רב, אלי מלך וסלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי. אלו הם שמות שמוכרים ממגילת רות, כולן בני נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב, כזכור, היה נשיא שבט יהודה בזמן יציאת מצרים. הוא גם מפורסם בכך שהוא, לפי אחד מהדעות, הוא זה שקפץ לים בזמן קריאת ים סוף. יש לנו רק תרשים בצד, אפשר לראות, היה נגיד הראשון נחשון, וארבע בנים שיצאו ממנו, פלוני אלמוני, אלי מלך, סלמון, אבי נעמי. עכשיו, אז יוצא מסלמון, בנו היה בועז. אבי נעמי, כשמו כן הוא, היה אבא של נעמי. יוצא שבועז ונעמי היו בני דודים ראשונים. נמשיך בגמרא. מהי כמשמלן, מה זה מלמד אותנו, את האמרה פה של רב? וכאן ביטוי מאוד מאוד חריף, שאפילו מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ לחוץ על הארץ. הזכרנו מקודם שיציאה מחוץ לארץ, עזיבת ארץ ישראל מהווה סכנת נפשות, כפי שהזכרנו מקודם. אז כאן, אפילו אם אדם רוצה לסמוך על זכות אבות, לא כדאי, כי זה לא עומד לו בזמן שהוא יוצא מארץ ישראל. וזה בא לידי ביטוי אצל אלימלך ובניו, שהם צאצאי נחשון. זכות אבות כזה אין להרבה אנשים, ובכל זאת זה לא עזר לאלימלך ולבניו, שהם מתו. נמשיך בגמרא. ויאמר רב חנן בר רבה אמר רב, כאן יש משולש, ובצד כתבנו שמותיהם של אמותיהן של, וכמה וכמה הגברים מוזכרים בהם שם גמרא, נשים שהמינים שואלים מה טעם אין אנו יודעים שמותן. יש בתנך שמות מפורסמות, מפורסמים כמו השמות של אמאות של יצחק, אנחנו אמו שרה, אמו של יעקב, רבקה, אלו מפורסמות. מה עם אברהם? האם אנחנו יודעים את שם של אמא שלה? ואנחנו, ועקב כך הגמרא, התורה שבעל פה, מגלה לנו את הדברים האלו. והרשב"ם פשוט מסביר שכל הדברים האלו שואלים המינים מה הטעם אין אנו יודעים שמותם, כבר מהמקרא. המינים זה קבוצת אנשים שהיו, כמה שידוע לי, הם היו אדוקים לתורה שבכתב, הכירו אותו שבכתב, ומה שלא מופיע שם זה גורם להם לפקפק בכל מיני. אז לכן התורה שבו בא וממלא את החסר. אז רב חלן בר רבא אמר רב, אמי דאברהם במשולש הראשון שמה הייתה המטלאי בת קרנבור, אמי דאמן אותו שם המטלאי אבל בת אורבתי. המילה קרנבור, השם קרנבור, יש בשם הזה המילה קר, קר חף רש, זה מילה נרדפת לצון, זה בהמה קשירה. אורבתי זה עורב, עורב זה עוף תמי, עוף אסור באפילה. וסימנך כדי לזכור ההבדל בין אמו דאברהם, שהיא הולידה את אברהם, ואמו של המן, למרות שזה אותו שם, תזכרו את זה, תמי תמי, טהור טהור. כוונה, מי תמי, יוצא תמי, מאדם שקוראים לו אורבתי, יוצא המן, אבל מבן אדם שנקרא קרנבור, ולשון צון, ואמרנו קר, זה דבר טהור, יוצא אברהם, אדם טהור. אמי דוד, נצבת בת עדאל, שמה, כך שמה. אמי דשמשון, אנחנו מכירים את אבא של שמשון, הוא מנוח. מה שמה של אמו שלו? צלל פונית. ואחתי אחותו נשיין. למי נפקא מינה? מה זה נותן לי לדעת את השמות אלו? לתשובת המינים. וזה מה שהרשב"ם אומר ארבע שורות מהסוף, לתשובת המינים ששואלים לנו יותר באלו מנשים אחרות, כדי פרישית תם. ואנו משיבים להם שמסו לנו הנביאים בעל פה. אתם רוצים להעלות כל מיני ספקות ופיקפוקים בגלל שזה לא נמצא במקרא, אין בעיה, אותם נביאים יש להם את הספרים שלהם, הם עשו לנו בעל פה את הידיעות האלו. נמשיך בגמרא. ואמר רב חנן בר רבא, אמר רב, 10 שנים נכבש אברהם אבינו. נכבש כוונה שהיה אסור בבית הסוהר, חבוש. הוא היה במצב כזה 10 שנים, 3 בקוטה ו7 בקרדור, שמות של מקומות. הרשב"ם אומר קוטה וקרדור מקומות הן, וכל זה להודיע חיבתו של אברהם אבינו, כמה שהוא מסר את נפשו עבור הכרזת בורא עולם כאל אחד ואין בלתו. אז הוא שילם מחיר על זה, וזה מה שהרשב"א אומר, להודיע חיבתו של אברהם אבינו. ורב דימי מנהר דעה מתני איפכה, הוא אומר שהיה נכבש 7 שנים בקוטה ו3 בקרדור. אמר חיסטה איברה זעירה דקוטה, זה שם מקום שידוע, הוא אומר זהו אור קסדים, ששם אברהם הושלך לתוך כבשן האש. הרשב"ם אומר שיש נפקא מינה להלכה, שמי שרואה את המקום הזה צריך לברך ברכה, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. חזרה לגמרא. ואמר רב חנן בר אבא, אמר רב, באותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו, כאילו עמידה בשורה זה מין הבעת עבר ותנחומים, והם ואמרו, אוי לא לעולם שעבד, ממשיכים בעמוד ב', מנהיגו, ואוי לא לספינה שעבד קברין את הרב חובב. יש פסוק שהמילים שמקדימים הם לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. אמר רב חנן בר רב, אמר רב, אפילו ריש גרגותה, אפילו שר זוטר, שר הממונה על הבורות, על אספקת המים, משמיה מוקמי לי, מן השמיים הם ממונים. יכול להיות שכל הנושא של בחירות הצבעות למועמדים שונים זה בסך הכל מן האחיזת עיניים בשביל האנושות, אבל בפועל אותם אנשים שמשיגים את המשרות זה כי הם ממונים משמיה. אמר חיר באבן, אמר ביושב בן כורחה, חס ושלום שאפילו מצו סובין לא יצאו. כאן אנחנו חוזרים להתייחסות למותם של אלימלך, מחלון וכיליון. אז לחשוב שהם יצאו בגלל ש כפי שראינו בעמוד א', שם היה משמע שיצאו בגלל יוקר המחיה. כאן הגמרא אומרת חס ושלום שבגלל בגלל זה הם נענשו, הם כי הם לא היו יוצאים רק בגלל יוקר מחיה, הם היו מתפשרים אפילו מצאו סובים לא יצאו. אז כנראה היה רעב גמור, ולכן מבחינת הבעיה של יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ, הם היו מורשים וצודקים במה שעשו. ועל המפני מה נענשו? שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו, שנאמר בזעקך יצילוך קיבוצייך. הרשב"ם אומר על ידי שתזעק לקבץ הנידחים תנצל. רבינו גרשום אומר שנאמר בזעקך יצילוך קיבוצייך, כלומר כשתזעק ותתפלל על קבוצייך הנקבצים ממך בירך, מיד אתה נהנה ותהיה אתה ניצול עמהם שזכותן מסייתך. אבל מכלל הן אתה שומע עליו. אם אתה מתפלל עבור האחרים יש לך הצלה, ואם אתה לא מתפלל עבור האחרים אז אין הצלה. אז זה מה שהגמר פה אומרת, שהם היו ראויים לבקש רחמים לפרע דורם והם לא עשו. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שאמרנו שאין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ אלא מאות בזול ופירות ביוקר. אבל מאות ביוקר אפילו עמדו 14 בסלע יוצאים. יש כאן תיאור של שני מצבים. המצב הראשון, מאות בזול ופירות ביוקר, כוונה יש לאנשים כסף אבל המחירים פשוט ממירים לשמיים. אז על מצב כזה יוקר כפשוטו, דברים יקרים, זה לא סיבה לצאת מארץ ישראל. אבל יש מצב אחר שאין כסף, בשווקים אפשר למצוא מלאי של מזון אפילו בזול, כמו שהגמרא אומרת בו ארבע סעין בסלע, זה נחשב בזול. אבל אם אין כסף, אין במה לקנות, יוצאים, אפשר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. סימן, סלע, פועל, חרובה, טליה. אמרן, שוב פעם, מילות מפתח למימרות של רבי יוחנן שנראה עכשיו בהמשך. בצד יש לנו מבנה שמבליט את צורת המאויין ופס מקווקו. אמר רבי יוחנן, נעיר נעקד. יש כאן רבי יוחנן בימי בגרותו מסתכל אחורה לימי צעותו, שהוא זוכר, נעיר נע, נעיר נלשון זכירה, שאני זוכר כשהיינו, והוא נזכר בעבר. סדרה של זיכרונות של רבי יוחנן. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמרנו שאם מאות לא נמצאות, למרות שהמחירים זולים, אפשר לצאת. דיאמר רבי יוחנן, נעיר נע, אני זוכר, כאן הוא קיים מן ארבע סעין בסלע, מאוד בזול, והוא נפישי נפיחי קפן בטבריה, והיו נפישי הרבה, נפיחי קפן הם זה נפוחים בגלל רעב, במצב של רעבון הגוף מתנפח. אז אני זוכר את הנפוחי רעב בטבריה. למה? מדלת עיסה לא היה כסף לקנות כלום, למרות שהמזון שהיה בנמצא, המזון עצמו היה בזול. וגם רב יוחנן, נעיר נקד לא אבו, מתקירין פועליה למדנח קרתה, מריח פיתה מייטין. אז הוא אומר, אני זוכר שפועלים לא היו נסקרים, כוונה לא היו מועסקים, במדנח זה למזרח קרתה, זה העיר, מזרח העיר, בגלל מי שהיה עומד במזרח העיר, הרוח המערבית הייתה, היה נושבת ומעביר את הריחות מהמאפיות לכיוון מזרח, ואנשים היו פשוט מתים מהריחות האלו שהיו גורמים לתאבון, אבל לא יוכלו לרכוש את הפת, את המזון הזה. ואנחנו נפנה לבנו גרשום ממול למדנח קרתה מריח פיתה, שלא היו רוצים להזכיר עצמם, כמו את הפועלים, לאחרים למזרח העיר, מפני כי רוח מערבית קשהו, והיה מוליך רוח אפת הריחות מהמאפיות למזרח העיר, והיו פועלים מריחים ריח אפת ומצטערים שלא היה להם מה לאכול ומתים ברעב. נמשיך בגמרא. ויאמר רבי יוחנן, נעירנו כנב ובצה ינוקה חרובה. אני זוכר כשילד היה חותך חרוב, והווה נגיד חוטה דדובשה על טרין דאוי, והיה נמשך מאותו חרוב חוט של דבש על שני זרועותיו. ויאמר רבי אלעזר, כאן סימנו במעוין מקווקו, כי פה יש שינוי, זה עד עכשיו הזכרנו רבי יוחנן, וגם בהמשך רבי יוחנן, פה רבי אלעזר. הוא אומר, נעיל נא כאן הווה נטיל עורבה בשרה. אני זוכר כשעורב היה חוטף איזו נתח בשר, ונגיד חוטי דמשכה מריש שורה ועד לערה, והיה נמשך זב מהבשר חוט של שומן מראש החומה עד למטה. זאת אומרת, העורב חטף את הבשר שהיה, את הנתח בשר שהיה יושב על קיר, וזה התופעה שהיה זב ממנו חוט של שמן, של שומן מאותו בשר. ואמר רבי יוחנן, נעיר נקל אבו מטיילין. המילה מטיילין, הרשב"ם אומר, משחקים. אז אני זוכר כשנער ונערה היו מטיילין, משחקים, מטיילין בשוקה, כבר 16 או כבר 17, בני הנעורים, 16-17, ולא אבו חתיים. זה מזכיר מצבים שיש אולי הרבה מכם יכולים להיזכר, שפעם בני נוער היו מתיידדים אחד עם השני, עם השני, אחד עם השנייה, ו לא התרחש איזו בעיות מוסריות וכדומה. אבל היום הדברים השתנו, כך נשמע מדבריו של רבי יוחנן. כנראה שעניינים האלו בינו ובינת, עניינים תרבותיים, עוברים מעגלים מעגלים במשך הדורות. ויאמר רבי יוחנן, נעירנה כלהבו אמרין בי מדרשה. אני זוכר שהיו אמורים בבית מדרש, דמודי להון נפל בידי הון, דמטרחיצה להון דילי דילהון. כדי להסביר את המשפט הארמית הזאת, הזה נפנה ישיר לרשב"ם. אגב, שמתם לב שהרשב"ם תופס את שני התורים פה. קודם, דמודי להון, לעובדי כוכבים, מתרצה להם במה שאומרים, זה מודי לנו מסכים עם מה שאותם עובדי עבודה זה אומרים, נפי בידיון, זה ההתחלה של נפילה לידיהם. אלא כל דבריהם יסתור. מה שהם אומרים, תגיד ההפך. דמתרחץ, מה זה? בוטיח. שעדי שמתגלה להן, לוקחים כל מה שיודעים, מי שלא... מי שבוטח, מרגיש תחושת ביטחון עם הגויים, הוא מגלה להם את מה שיש לו, בגלל תחושת הראות והחביבות, והחברתיות איתם, אז אתה מכניס אותם לאוצרות שלך, לכל מיני דברים יקרים שיש לך, חשובים לך, אתה מגלה להם מה בסופו של דבר, הם יבואו ויקחו את זה, ויש תקדים, וזה מה שהרשב"ם אומר, כי לכתיב בחזקיה, וירם את כל בית נחלתו, הוא הרע למשלחת מאשור, את כל מה שהיה לו בסופו של דבר, עם הזמן הם כבשו ולקחו. אנחנו ממשיכים בגמרא, כתיב מחלון וכדיון, וכתיב יואש ושורף. בצד רואים שאנחנו מזכירים פה פסוקים מגילת רות, וגם פסוקים מדברי הימים. לא רק פה, אבל יש מספר גמרות שציטוטים מספר דברים מופיעים, במיוחד שמות של אנשים בספר דברי הימים, ויש ספר דברי הימים הוא ספר שיש הרבה 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 מה לדרוש בשמות שמוזכרים שם, ואנחנו נקבל כאן טעימה מהדבר הזה. אז מצד אחד בספר במגילת רות מחלון וכליון מוזכרים, והמקביל להם, זאת אומרת אותם אנשים מופיעים בספר דברים עם שמות אחרים, וכתיב יואש ושרף. רב ושמואל, אחד אמר מחלון וכליון שמן, השם המקורי שלהם שגידלו בשעת לידתן, בשעת הברית מילה שלהם, זה היה מחלון וכליון. ולמה נקרא שמן יואש ושרף? למה ספר דברי הימים שמתייחס עליהם משנה את שמותם ליואש ושרף? הגמרא מסבירה, יואש זה תיאור שנתייאשו מן הגאולה, שהם התייאשו מכך שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם מן הרעבון. שרף שנתחייבו שריפה למקום. הזכרנו את הדבר הזה מקודם, על כך שיצאו מארץ ישראל. וכאן אמר יואש ושרף שמן, ששם המקורי שלהם ככה זה יואש ושרף. ולמה נקרא שמן מחלון גיליון? תשובה, מחלון שעשו גופן חולין. הכוונה לפי הרשב"ם חוץ לארץ שאליו הם יצאו הוא נקרא ארץ תמאה. אז מין חילול לחולין, אולי לשון חילול, שחילולו את עצמם בזה שיצאו מארץ ישראל למקום תמא. וחיליון שנתחייבו כליה למקום. רשב"ם אומר הם נתחייבו כליה, כלומר המיטה, למה? על שיצאו מארץ ישראל. שוב פעם אנחנו מדגישים את הסכנה הכוחה בזה שאדם יוצא מארץ ישראל, צריך, אם הוא כבר יוצא מארץ ישראל צריך להתבסס על היתר הלכתי איתן, ואז הוא לא צריך לפחד מזה. תניה כמדימון מחלום גדיון שמן כתניה, אנחנו מביאים כאן מקור שמכאן נוכל להוכיח ש השמות האמיתיים המקוריים של מחלון וכליון ויואש ושרף זה רק תיאורים, וזה יופיע פה בברייתא באופן מפורש. תניא, אז אנחנו אומרים שיש כאן ברייתא מצביעו כך שעיקר שמות שם שקיבלו בשעת לידתן, בשעת הברית שלהם, מחלום וגיליון. דתניה, מהי דכתיב? הפסוק אומר, ויוקים ואנשי כוזיבה ויואש ושרף אשר בעלו לאומואב וישובי לחם והדברים עתיקים. רואים פה פסים, הם מבליטים את חלקי הפסוק שקראנו עכשיו. ויוקים זה יהושע שהקים שבועה לאנשי גבעון, אנשי גבעון זה אלו אנשים שבאו בהתחזות ליהושע, לומר שהם ניסו והתחזו שהם באו מארץ רחוקה ולא משיבת העמים, כדי כאילו השקר זה היה כדי להציל את עצמם בזמן כיבוש ארץ ישראל די יהושע, שהיה מצווה לחסל את שיבת האומות שהיו בארץ כנען. אז ויוקים לשון להקים את השבוע, שמר על השבוע שהוא נשבע להם שהוא לא יפגע בהם, לאותם גבעונים. ואנשי כוזיבה, אלו אנשי גבעון שכזבו ביהושע, זה בדיוק מה שהזכרנו עכשיו, זה מתייחס לאותה אומה שפשוט שיקרו ליהושע בטענה שבאו מארץ רחוקה. ויואש ושרף, אלו מחלום וכליון. אז מה אנחנו רואים פה? שהשם האמיתי היה מחלום וכליון. ולמה נקרא זמן יואש ושרף? למה הפסוק מתאר את אותם בשמות אלו? יואש שנתייאשו מן הגאולה, זאת אומרת שמחלון כאילו למלך, הם התייאשו שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם מהמצב של רעבון. שרף שנתחייבו שריפה למקום. אשר בעלו למואב, כאן אנחנו חוזרים לפסוק, פסוק דברי ימים פרק ד' פסוק חב בית. אז מה זה אשר בעלו למואב? שנשאו נשים מואביות, בוודאי זה מחלון, כאילו נשאו את רות ואורפה שהם ממואב. וישובי לחם, זו רות המואביה, זה רמז לרות ששבה ונדבקה בבית לחם יהודה, שהיא באה לארץ ישראל, שבה עם נעמי והיא נדבקה, כבר היא התחתנה עם בועז שהיה מאותו מקום, בית לחם יהודה. והדברים עתיקים, דברים הללו עתיק יומיה אמרן. מה זה דברים הללו? אז הרשב"ם בראש הטור השני אומר, דברים הללו שיצאו מחלון ותיליון לחוץ לארץ, ועל ידי כך באה רות וניסית לבועז ונולדו מלכי בית דוד. סיפור של רות, מה זה עתיק יומיה אמרן? זה הכל מה שאנחנו אומרים קורא דורות מראש, הכל נאמר מאות בשנים לפני המעשה. תכתיב, הפסוק אומר מצאתי דוד עבדי, וכתיב פסוק עם לוט ובנותיו, כתוב שתי בנותיך הנמצאות. אז תשימו לב על הכיפופים, יש לנו את הביטוי הנמצאות. רב, מה יצא מלוט ובנותיו? בין היתר יצא מואב. אז אצלם, אצל לוט ובנותיו כתוב נמצאות, והפסוק לפני זה מצאתי, אז נמצאות ומצאתי אותו שורש, מצאתי דוד עבדי, וכל זה מראה לנו שבואו של דוד כבר מתואר בספר בראשית, סיפור של לוט ובנותיו. אז זה הכוונה של עתיק יומיה, עתיק יומין, הקדוש ברוך הוא שהוא היה הווה ויהיה, הוא עתיק יומין, הוא כבר קרא את הכל מראש. אימה היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. תשימו לב גם כן פסוק מדברי הימים. ואנחנו הבלטנו את הקטעים גם עוד פעם מפסים. הם היוצרים, אלו בני יונדב בן רכב שנצרו שבועת אביהן. כאן אנחנו מתייחסים לצאצאים של יתרו חותן משה, והרשב"ם בשורה שלישית אומר שבועת אביהן שלא לשתות יין ולא לבנות בתים, כי לכתיב בספר ירמיה זה מוזכר. אז הם שמרו על שבועת אביהם, יושבי נטיעים, זה שלמה שדומה לנטיעה במלכותו. נטיעה זה דבר שהולך וגדל, זה מה שהיה אצל שלמה המלך. וגדרה זו סנהדרין שגדרו פרצותיהן של ישראל. הם עושים סייגים לתורה. אם המלך במלאכתו יושבו שם, זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנה. אז רות היה לה בן סלמון, אז בן בנו שמו עובד, עובד הוא בן בנה, והיא ראתה בן בנו של בן בנה. אז כאן יש התייחסות לישי, שהאבא של דוד, שהוא היה אבא של שלמה. אז כאן הבריתא אומרת לנו שרות המואביה זכתה לראות במלכות שלמה, שנאמר ויעשם כיסא לאם המלך, ויאמר בלעזר לאמה של מלכות, שממנה יצאו כל המלכים של בית דוד. לפני שנתקדם אנחנו פונים לשוליים, יש לנו נושא הסבר הברכה בתבואה ואכלתם מן התבואה ישן, בעניין מה אוכלים בשנת השמיטה ואחריו. יש פסוק שהגמרא מתייחסת אליו, כתבנו אותו בשוליים, ויקרא פרק כ"ה פסוק ב'. נשמע קודם את הפסוק, נקרא את הפסוק שכתבנו: וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. עכשיו הגמרא: תנו רבנן ואכלתם מן התבואה ישן, בלא סלמנטון. מהי בלא סלמנטון? שאתם תזכו לאכול מן התבואה שהתיישנה. אמר רב נחמנה בלא רצינתה, בלא סלמנטון, הכוונה בלי שהתבואה ייפגע מרצינתה, שם של תולעת. אבשי שלמה בלא שדיפה, שדיפה זה מצב של שתבואה מתחממת, ואם היא מתחממת היא לא יכולה להתיישן. אולי זה מצב שהיא נפגעת מעובש. אז בלא שדיפה, שהאוכל שהתורה מברכת, יהיה תבואה שיחזיק מעמד בלי להתחמם, וממילא בלי לקבל עובש, ובכך הוא יכול להתיישן. אם היא מתחממת היא לא יכולה להתיישן. תניא קבתי דרב ששת, תניא קבתי דרב נחמן, הם שני ההסברים של הברכה שאחת מן התבואה ישן. אז מה רב נחמן אמר? אומר שאפשר לאכול את התבואה בלי חשש של רצינתה, ואחתם ישן יכול ישראל מצפים לחדש בני ישן שקלה מה שהתורה. האם הייתכן שזה המצב שהתורה מתארת מה שראינו? הזכרנו את זה בפסוק ואחת מן התבואה ישן על השנה התשיעית, שזה מתאר מצב שהם מצפים לתבואה חדשה בגלל הישן שקלה. תלמוד לומר עד בו תבואתה, כוונה עד שתבוא תבואה מאליה. מה הכוונה? זה הרשב"ם אומר, עד שתבוא מאליה, שתתבשל התבואה יפה, ולא יהיו צריכים להקדים קציר ולעשות כליות. אין צורך לזה. אז אין צורך לזה, בגלל שהתבואה ששמור אצלם נשאר טרי, נשאר טוב, נשאר איכותי. אז יש עוד ברייתא, תנא כ"ה דרב ששת, הוא הסביר שבחרתם מן התבואה הישן בלא סמנתון, מה זה? הוא אמר בלי בעיה של שידפון. וברייתא שמסייעת לרב ששת, ואחרתם מן התבואה הישן, יכול יהיו ישראל בצמים לחדש מי ישן שרע. מה זה ישן שרע? בגלל התבואה הישנה נהיה עם שידפון. תמוד לומר, עד בוא תבואתה, עד שתבוא תבואה מלאה. וכפי שראינו מקודם, שהתבואה מתבשלת בצורה רגילה, צורה איטית, ואין צורך להקדים את הקציר בגלל המצב של התבואה הישנה. התבואה הישנה נשמרה בלי שידפון. תנו רבנן, ואכלתם ישן נושן. כאן אנחנו מתייחסים לפסוק מויקרא פרק חבב. יש גם ברשב"א, ואכלתם ישן, מלמד שכל המיושן וכולי דמשמע, הישן יאכלו ויניחו החדש להתיישן. אז נחזור לגמרא, ואכלתם ישן נושן, מלמד שכל המיושן מחברו אוהבי יפה מחברו. פה הרשב"ם אומר, ואכלתם ישן, מלמד שכל המיושן וכולי, דמשמע הישן יאכלו ויניחו החדש להתיישן. נמשיך בגמרא, ואין לי אלא דברים שדרכן לישנן. זה לדוגמה חיטה ויין, דברים שאין דרכן לישנן מנהן, כגון מיני פירות שמרכיבים מנהן, שגם אלו לא היו נרכבים אלא מתיישנים, ביטוי לשמירה. תמוד לומר ישן נושן מכל מקום, גם דברים שאין דרכם לישנן היו נשמרים. והפסוק אומר, וישן מפני חדש תוציאו, למד שהיו אוצרות מלאים ישן וגונות מלאות חדש. והיו ישראל אומרים, איך נוציא זה מפני זה? איך נוכל להוציא מהאוצרות ששם היה מלא ישן? מה, לזרוק את הישן? הישן היה עדיין טוב ונשמר ואיכותי. זה כואב הלב לזרוק את זה בגלל שכעת יש תבואה חדשה. הרשב"ם, איך נוציא דרכי משמע וישן מיני חדש הוציאו, פעל כוחכם שלא יהיה לכם מקום להצניע חדש. ואף על פי שהישן תפי מעלי, התבואה הישנה היא עוד יותר איכותית, עוד יותר טובה ויקרה. יוציאו מיני החדש, שחדש ראוי להתיישן תפי מן הישן שכבר נתיישן. יש מה שנקרא פג תוקף, שתבואה שהתיישנה היא מגיעה למצב שמתקרב לסופה. אז למרות שכעת התבואה הישנה שווה יותר מהחדשה, מהתבואה החדשה, בכל מקרה החדשה יש לה חיי מדף הרבה יותר ארוך מהישן כעת. אז זה מה שהפסוק אומר, וישן מפני חדש תוציאו. אני קורא עוד פעם, מלמד שהיו אוצרות מלאות מעין ישן וגונות מלאות חדש, וישראל אומרים, איך נוציא זה מפני זה? כאילו חבל, אבל אין ברירה, צריכים להוציא את הישן כדי להכניס את החדש לאותם אוצרות, כי לאותו ישן יש איזה חיי מדף ממושך יותר. אמר רב פאפה, כל מילי עתיקה כל דברים ישנים, מעליה, הם מעולים, הם איכותיים, הם טובים, ובאו מתמרי ושיחה והרסנה. חוץ מהדברים האלו שאינם נשמרים היטב ומתקלקלים עם הזמן. זה תמרים ושיחר והרסנה, זה דגים קטנים, לא נשמרים היטב. ובכך, בסייעתא דשמיא, סיימנו פרק חמישי של מסכת בבא בתרא, ובעזרת השם, פעם הבאה, בעזרת השם, נתחיל פרק שישי, פרק המוכר פירות. עד כאן שיעורנו להיום.